טוב, פרק ממ"ח הוא פרק ביניים בין הפרקים הקודמים, פרקים ממ"ו וממ"ז, לבין הפרק הבא אחריו, פרק ממ"ט. בפרק ממ"ו אמרנו שהאהבה הבסיסית ביותר, השווה לכל נפש מישראל, שאותה צריך לפתח ואותה קרוב הדבר, לשון התניא, מאוד מאוד לפתח, היא האהבה של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ועל פי דברי רבינו הזקן, בהבנה של כן לב האדם לאדם בהקשר שלנו, זה מדבר בנמשל כמובן על הקדוש ברוך הוא ועליו, האדם העליון, ויברא אלוקים את האדם בצלמו ואדם תחתו. האהבה הזו של כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, נוצרת שכאשר רואה האדם את חברו בפנים שוחקות, אז זהו, בשלב מסוים הוא אכל אותה והוא לא מצליח לא לחייך. לא מצליח שיהיה הכי בבאסה בעולם, אבל הוא בשלב מסוים מסכן יצטרך לחייך. אין מה לעשות, כי כמיים הפנים לפנים. הידיעה הזו שאנחנו כל כך יודעים בבן אדם לחברו, ובבן אדם לעצמו במים, היא הופכת להיות נכונה לאין קץ ריבו רבבות, לאין קץ מדרגות, כאשר מי שמסתכל אליי בפנים של אהבה איננו שווה מעלה, אלא מלך גדול ורב ושרים ועבדים, וכל המשל הגדול של פרק מ"ו, שמגיע אליי כשאני מוטל בשיא ההשפעה ומוציא אותי ממצרים, מטומאת הארץ, מזוהמת הארץ, מהערווה, מהמקום שאני נמצא בתוכו. בפרק מ"ז, וכשהוא מוציא אותי והוא מביא אותי אל הארמון שלו, אז בארמון הוא מכניס אותי חדר לפנים מחדר, ומראה אהבה שהוא לא מראה לא לשרים ולא לעבדים ולא לאף אחד, אלא רק לי. ובייחוד ובחיבוק ובנישוק. וזה כל המשמעות של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא בתורה ומצוות. בסדר? ההתחברות באור אינסוף, בסלמה של האור אינסוף של תורה ומצוות. לכן, לפני ברכה, לפני מצווה שאנחנו מקיימים, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כי בעצם המצווה היא מעשה הקידושים. היא מעשה הקידושים של הייחוד והחיבוק והנישוק כקידושים ממש. יש בה את כל מימד ההבדלה. אני הופך להיות קשור למבדיל, זאת אומרת, אני עצמי, הביטוי של מה שאני עוסק בו שייך לסובב כל עלמין, לא לממלא, כל זה בפרק מ"ו. פרק מ"ז, בפרק הקצר, היסודי מאוד, שדיברנו עליו היום לפני התפילה, אמר האדמור הזקן, איך הרבי מתחיל אותו, אמרנו את זה בעל פה, נו, מצוין, אבל כל זה היה לפני הרבה שנים. ואז בא הרבי ואומר בפרק מ"ז, זה היה היום בבוקר. זה עכשיו. זה השנייה. והמצרים שאתה יוצא ממנה היא המצרים של היציאה ממשחא דחיביא, מאור הנחש. כי כל חיות הגוף היא מהקליפות הטמאות. והיכולת שלך לצאת בכל זאת ולהרגיש את השם אחד ולהגיע עד לאני השם אלוקיכם, זאת יציאת מצרים הפרטית האישית של הנפש האלוקית והחיונית, שמתייחדת באור אין סוף ביציאת מצרים כל יום ויום. הוא בא בן זומא ואמר, וגם כל לילה ולילה, לא משנה איפה אתה נמצא. ולכן אנחנו מקשרים את יציאת מצרים עם קריאת שמע, בסדר? אלוקינו השם אחד, עד אני השם אלוקיכם, והייתם קדושים ועשיתם את כל מצוותיי. ועל ידי ההתקדשות הזאת, אני השם אלוקיכם ממש. עד כאן דיבר התניא על זה שהאהבה מלמעלה היא כל כך מיוחדת. עכשיו צריך להגיע לחלק השני בנמשל. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אז זה לא בא רק לתאר מצב. אמרנו את זה כשלמדנו את הפסוק במשלי. שלמה לא בא להגיד במשלי תיאור מצב, צילום. אלא הוא בא להגיד מסר מוסרי. גם אתה, האדם שקיבל פנים שוחקות, צריך להחזיר אותם. עכשיו, תיארתי לך כמה באתי לקראתך והבאתי לך את החיוך הזה. תיארתי לך מה עשיתי. עכשיו נתרגם את זה מחיוך למשהו הרבה יותר עמוק. מה בעצם עושה הקדוש ברוך הוא? כדי להגיע אליי עד למקום הכל כך נמוך ולהוציא אותי ממצרים, הוא פועל בפעולה מסוימת, שכשאני אבין אותה, זה מאוד מאוד עמוק, אז אני אבין שהיא מייצרת בי את התשקיף של אותה פעולה. כלומר, אם הוא שוחק, אני אשחק. נכון? זה מה שקורה במים, כמים הפנים לפנים. אם הוא כועס, אני אכעס. זוכרים את שלולי? מכירים את הסיפור על שלולי? שמסתכל בשלוליות והוא חבר שלהם, כי בשלוליות יש לו את החבר היחיד שעושה כמה שהוא עושה. זה סיפור על ילד, שלולי. אז התשקיף יגיד לי מה אני צריך לעשות. עכשיו, אל תגיד לי באופן כללי אהבה. זה הבנתי. הרי כל מה שאנחנו עוסקים בו בפרקים האחרונים זה איך מפתחים את המנוע שנקרא אהבה ואת המנוע שנקרא יראה שמעלים את האדם. אני יודע, יש אהבת נפשי ביתיך ואהבת מסירות נפש. עכשיו אנחנו מדברים על אהבה שווה לכל נפש. אתה צריך להגיד לי מה אני אמור לראות בפנים האלה, ואז תצטרך בהמשך להגיד לי, נו, אז איך אתה האדם עושה את אותה פעולה? כי אם זה כן לב האדם לאדם, אז א', אני צריך להבין מה מתרחש בפנים מולי, ב', אני צריך להבין איך אני אמור לעשות את אותו תרחיש מצידי. בסדר? אז זאת בעצם הסוגיה שלפנינו, שאמרתי לכם מקודם, פרק ממחת הוא המעבר מפרקים ממבב ממזיין לפרק ממחת. בפרק ממבב תאר התניה את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליי, עד להגיע לתומעה של מצרים ולהוציא אותי מההשפע. פרק ממזיין אמר התניה, וכל זה לא סיפור מההיסטוריה, אלא סיפור של היום אישי שלך יום יומי. פרק ממחת ייקח אותנו התניה לטיול מאוד גבוה. תוך כדי הוא יגיד לנו, ואין לנו עסק בנסתרות. אבל הוא ייקח אותנו לטיול גבוה, ויסודו של פרק ממחת יהיה שהקוד שבו הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו, ייקרא הצמצומים, ההצטמצמות. זה הלימוד של פרק נמחת. בפרק נמחת הוא יגיד, ועכשיו בוא אראה לך את התשקיף, איך האדם יכול ליצור את הצמצומים האלה. בסדר? כלומר, פרק נמחת לוקח אותנו להבנת הצמצומים מלמעלה, והפרק הבא ייקח אותנו להבנת הצמצומים שבהם אני בצמצומים יכול וטבעי לי להחזיר את האהבה הזאת. אז בפרק שלנו לא נגיע אלינו, אלא נגיע לכל הבריאה, ובעקבות הסוגיה הזו של הצמצומים לוקח אותנו התניה באמת לטיול יסודי מאוד 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 בבריאת העולם, בהבנת הבריאה, בצורת ההופעה של אור אין סוף בעולם הסוף. יסודות מאוד גדולים, אנחנו חוזרים לדברים ראשוניים ומעמיקים בהם מכמה כיוונים. הכותרת, השתלשלות וצמצומים. השתלשלות וצמצומים. שני מושגים קבליים מאוד יסודיים. אולי נתחיל בכמה שורות. אני קחנו ככה זמן ארוך במגמה לעבור על הפרק כולו. ננסה לראות את כל חלקיו עד כמה שנוכל. והנה כאשר יתבונן המשכיל. בגדולת אין סוף ברוך הוא. הפתיחה הזאת של כאשר יתבונן המשכיל, יש לכם תניה שם? שוכן? יופי. הפתיחה הזאת של כאשר יתבונן המשכיל היא פתיחה רגילה ולא רגילה, כי לא תמיד הוא פונה אל המשכיל בהתחלה. המשכיל זה תואר של כבוד, המשכיל. אבל המשכיל הוא גם תואר שבעצם מתאר את הצורך שלי עוד פעם להשתמש בשכל. וזה קלאסיקה של חב"ד, של חוכמה בינה דעת, של האדמו"ר הזקן. הרי מה שהוא רוצה פה להוציא אותנו, הוא לעוצמה של חום, לעוצמה של דביקות. אבל הדרך היא לעבור דרך השכל. אני לא דוחה את השכל. זה שונה מאוד בין חסידויות לחסידויות. פה זה מאוד מאוד מודגש. ההתבוננות שהיא באה לפני התפילה, דיברנו עליה הרבה פעמים. ההתבוננות שדיברנו עליה הרגע, בפרק מ"ו, שאמרנו, יתבונן איך המלאכים ואיה מקום כבודו, ומלוא כל הארץ כבודו, ואיך הוא בורא, ואיך הוא מופיע. הרבה פעמים תהיה התחושה הראשונית זה, ההפך, תמעט בהתבוננות, תדבק. ככה. ושני הדברים אמת. שני הדברים אמת. אמרתי לכם הבוקר ככה בחיוך, פרק מ"ח הוא הפרק שעוסק בחום ובמוח. הוא מוחי מאוד, מאוד מאוד. הוא כאילו בלי ההתרגשות של פרק מ"ז, של הנה היציאה ממצרים, של הנה ההתגברות, של הנה ההידבקות. הוא מאוד מתמטי. והוא המעבר שממנו, וזאת השיטה, שממנו האדם מגיע אל הזוכרים, אל השתיקה שלמעלה מהחוכמה, אל הדביקות שלמעלה מהכל. לכן הפתיחה כאשר יתבונן המשכיל. יש כאן הבדל בין שכל לשכל. יכולת ההתבוננות כאן משתנה בין אחד לאחד. בשונה ממה שהוא פתח בו את הסדרה של ארבעת הפרקים האלה, שעצם האהבה של כמיים הפנים לפנים היא דרך קרוב מאוד מאוד וישר לפני כל נפש בישראל, ישר לפני כל איש. אז עכשיו נתחיל. והנה כאשר יתבונן המשכיל בגדולת אין סוף ברוך כי כשמו הכוונה היא אין סוף כשמו כן הוא אין סוף ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך. אין סוף ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך. אנחנו רגילים כשאנחנו אומרים את המילה אין להגיד אין, לא מצאתי, שם אולי יש, אין בהשגה שלי, תתרגל, אין סוף, אין ולא היה ולא הווה ולא יהיה, אין קץ, אין תכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך, ברצונו הפשוט, ברצונו הפשוט ומיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. אני אחזור לזה עוד מעט. אני רוצה קודם כל לקרוא כמה שורות. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אין סוף, ברוך הוא, בלי צמצומים, שמתם לב, עד כאן דיברנו על ההשתלשלות. עכשיו הוא אומר, אבל ההשתלשלות לא מספיקה. כי עכשיו בא שלב שני, שנקרא הצמצומים. עוד מעט נסביר את הנושאים. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אין סוף ברוך הוא בלי צמצומים. רק כסדר המדרגות ממדרגה למדרגה בדרך עילה ועלול. לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה. בבחינת גבול ותכלית. הבנת סדר ההשתלשלות לא תספיק לך להבנת העולם הזה. אתה חייב גם את המושג של צמצומים. וזה הנושא שלנו. מדוע? מהארץ לרקיע, מהלך תק שנה, וכן בין כל רקיע לרקיע, וכן עובי כל רקיע ורקיע. ואפילו עולם הבא וגן עדן העליון מדור נשמות הצדיקים הגדולים והנשמות עצמן, ואין צריך לומר המלאכים, הנשמות גבוהות מהמלאכים, הן בבחינת גבול ותכלית. כי כל נברא בעצם היותו נברא הוא גבולי, הוא תכליתי. והאור אין סוף שלו ברוך הוא, כי שמו כן הוא. אין קץ, אין סוף, ואין תכלית כלל לרצונו יתברך המתפשט. אם כך, איך אין סוף פוגש סוף? כל פגישה יכולה להיווצר רק בין שני דברים שיש להם סוף. אבל איך יכול אין מוחלט לפגוש יש? איך אין סוף יכול ליצור סוף? איך אין סוף יכול להופיע ולהתלבש בתוך הסוף? כי יש גבול להשגתם באור אין סוף ברוך הוא המאיר עליהם. המאיר עליהם על כל הנבראים. על הנשמות, על המלאכים, על כל הנבראים. בהתלבשות, חוכמה, בינה, דעת וכולי הכוונה וכל שאר המידות. ולכן, יש גבול להנאתם. כתוב שבגן עדן צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, נו, ונהנים מזיו השכינה. יש גבול להנאתם. למה? כי לכל נברא יש גבול. גם לנשמה בגן עדן יש גבול. ודאי למלאכים יש גבול. ולכן יש גבול להנאתם. שנהנים מזיו השכינה. מי שמבין את המשפט מבין שכתוב פה את הדבר הבא. מה שנהנים הוא רק מהזיו. מהזיו של מה? רק של השכינה. ומתענגים באור השם. כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג בבחינת אין סוף ממש. שלא יתבטלו ממציאותם. ויחזרו למקורם. זאת הפתיחה. היא מאוד יסודית. בואו נראה אותה ברשותכם מההתחלה. נחזור להתחלה. כי כשמו כן הוא. הפתיחה היא ממש בשאלה של אלון. למה בחרנו במושג אינסוף? כל העולם הפנימי עוסק במושג אינסוף. ולא יש הרבה הגדרות במילון. ההגדרות האחרות במילון נמצאות בפסוקים, ולגדולתו אין חקר. למה בחרנו את האינסוף? כי כשמו כן הוא. אין סוף, אני חוזר עכשיו לדברים ממש מילה מילה, ואין קץ ותכלית כלל לאור וחיות המתפשט ממנו יתברך ברצונו הפשוט. פירוש. הרצון של הקדוש ברוך הוא פשוט. אני רוצה להסביר את המושג פשוט. פשוט זה לא סימפל. הוא מופשט מכל הגדרה ספציפית. לרצון שלי, כשאני אומר אני רוצה, חלות על הרצון שלי ההגבלות שחלות על משהו נברא. לרצון שלי יש גבול. לרצון האלוקי אין גבול. כל גדר, כל מגבלה שמתארת רצון של נברא, לא חלה כשאני מדבר על הרצון האלוקי. הוא מיוחד במהותו ועצמותו יתברך, הרצון שלו מיוחד, כלומר מיוחד במהותו ועצמותו יתברך בתכלית הייחוד. רצונו והוא אחד בתכלית הייחוד. מסביר. אני רוצה לקחת שני מושגים. אור ושפע. דיברנו על המושגים האלה הרבה פעמים. בוא ניקח שני מושגים. אנחנו מדברים עכשיו על האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. אור זה האור של השמש. בסדר? אור שמאיר. האור שחודר עכשיו מהחלונות אלינו לחדר. ושפע זה שפע שאני משפיע עליך. עכשיו אנחנו מנסים להשפיע אחד על השני בדברי תורה. אתה משפיע עליי שכל מסוים, ואני מקבל אותו. אני משפיע עליך, מנסה להשפיע עליך שכל מסוים, ואתה מקבל אותו. אנחנו משפיעים שפע מכוס לכוס. מצד אחד לאור, ישנה מעלה גדולה מאוד, על פני השפע. למה? כי השפע הוא חייב להיות מוגבל על פי המושפע. נחזור לדוגמה. יושב פה עכשיו ילד, ואני מדבר איתו במילים שהוא לא מבין. אז זה לא שפע. זה סתם בלבול מוח. לא נתתי לו כלום. כלומר, כשאני משפיע, אני חייב להתאים את עצמי לכלי המדידה, נכון? של מקבל השפע. אני שופך מהקנקן הזה עכשיו לכוס הזה. ואני משפיע בלי קשר לכלי. אז אני לא משפיע. כלומר, עצם השפע מתחשב במגבלה של המושפע. לעומת זאת, האור לא מאיר על פי הכוס. זאת אומרת, השמש לא פועלת עכשיו לפי מספר החלונות של החדר הזה. היא גם לא בדקה בבוקר אם יהיו שני תריסים מוגפים ולכן היא תשקיע פחות בטריות היום. אני מקבל מהאור, קוראים לזה בשפה שלנו, בדרך ממילא. שלא על פי מידה. אלא איך האור הזה מגיע אליי? האור הזה מגיע אליי בקרן שמגיעה אותו. זה חלוקה אחת. שמהצד הזה דווקא האור גבוה מהשפע. ומצד שני, השפע הוא הרבה יותר מהאור. האור מאיר לא מפני שהאור רוצה להאיר. אם אני משפיע עליך, עכשיו מדבר על המשפיע, אז ברור שלמה אני משפיע עליך, כי אני רוצה להשפיע. אני יכול לשתוק, ואני לא אשפיע לך. אם אני משפיע, אני רוצה. האור מאיר, לא כי האור הזה רוצה להאיר, אלא כי המאור רוצה להאיר. למעלה יש איזשהו מאור, הוא רוצה להאיר, זה לא הקרן הזאת. הקרן הזאת מוכרחת. האור שמאיר הוא הרבה הרבה למעלה. נכון? עכשיו, לאור הזה, בשונה מהשפע, יש מעלה עצומה. גם אני המשפיע, יש לי את הצמצומים שלי. אני משפיע עליך שכל X, יכולת ההסברה שלי היא כזאת ולא כזאת. אני משפיע עליך על פי הצמצומים שלי. לעומת זאת, נחזור למשל של האור. האור משפיע עליך אינסוף. המאור, לא האור עצמו. המאור עצמו. הוא בא ללא שום חיסרון. ומהמקום הזה שאין בו שום חיסרון, הוא מעביר אליך את האור במה שאתה יכול לקלוט אותו. עכשיו, כשאני אומר שהשפע שאני משפיע עליך הוא תמיד מצומצם, כי אני משפיע עליך בצמצום, זה לא נכון כאשר אני מדבר על הבורא. הבורא משפיע עליי לא על פי הדוגמאות שאמרנו עכשיו בהכרח. הוא היה יכול לברוא אותי והוא היה יכול לא לברוא אותי. הוא יכול להעיר ולקיים אותי והוא יכול לא לקיים אותי. הקרן הזאת שיוצאת והמאור הם בכלל אחד. הוא ורצונו זה בכלל אחד. כל החלוקות האלה שחילקתי עכשיו לא נכונות בכלל בבורא. כל החלוקות האלה נכונות כשאני רוצה באדם להבין מה קורה. אבל בבורא הוא מאיר לי אור אינסופי, אור אינסופי, שממנו מתהווים עולמות כנסופיים. אור אינסופי לחלוטין, כל הזמן האור הוא אינסופי, מהווה עולמות שכולם סופיים. כל עולם הוא עולם, כל עולם הוא מוגבל, העולמות הם סופיים. אבל איך אפשר שדבר כזה יתרחש? הרי כדי שאני אוכל לתפעל את התעשייה במפעל שלי, אני לא יכול לתפעל את התעשייה במפעל כשאני אביא את השמש. כי אם אני אביא את השמש עצמה, מה יקרה לי? אני אסרף, והמפעל יסרף. אז איך אני צריך לעשות? אני צריך המון 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 פילטרים שמביאים לי קרן שמש. נכון? המון פילטרים שמביאים לי קרן של שמש. מצוין. אבל המשל לא מספיק טוב. כי השמש והקרן שמגיעים, יש לי יכולת לפגוש אותם, כי הקרן הזאת לא מגיעה כי היא רוצה. היא מגיעה כי היא ממילא מגיעה. אבל אורו האין סופי והוא זה אחד. זאת אומרת, כשאני פוגש את הקרן של הקדוש ברוך הוא כביכול, כשאני פוגש את האור של האור של האור של האור, מה אנחנו אומרים כל הזמן? כשאני עושה מצווה אחת, כשאני פוגש את ההערה של ההערה של ההערה, אני פוגש אותו. אם אני פוגש אותו, אז אני פוגש את האין סוף, אז איך אני לא נבלע? זו השאלה הבסיסית של ההתחלה, ההתחלה, ההתחלה. אז איך אני לא נבלע? אני מבין את זה בעולם הטבע. כי בעולם הטבע אני רואה את המגבלה של הקרן. אני רואה את השפע לעומת האור, את האור לעומת השפע, אני רואה את המגבלות, אני מבין שמוגבל יכול לעזור למוגבל. בסופו של דבר אני מבין שגם השמש היא רק שמש. אני מבין את הכל. ואני מבין למה אני יכול, אני גם יכול להגיד שמבחינה מדעית אני יכול היום להגיע לרמה יותר קרובה לשמש ממה שיכולתי להגיע לפני 2000 שנה. אבל כשאני מדבר על אין סוף ממש, כלומר, אין קץ ותכלית כלל, ואף נברא ואף נשמה ואף מלאך לא יכול אף פעם להשיג שום דבר כיחס בין אפס לאחד, כלומר בין סוף לאין סוף, ולא בערך מספרי, אז אני עדיין צריך לתפוס איך זה מתרחש. כי הדוגמה של אור יש לה את הפלוסים שלה, הדוגמה של שפע יש לה את הפלוסים שלה, שניהם לא עובדים כשאני מדבר על האין סוף עצמו. לכן, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם עם שני מנגנונים. מנגנון אחד נקרא השתלשלות. מה זאת השתלשלות? מכירים את המילה שלשלת? שלשלת אומרת שכל טבעת בשלשלת קשורה בטבעת הקודמת. עכשיו, אם השלשלת מתארת משהו שזאת הסיבה הראשונה שלו, זה העילה, נניח, בסדר? זאת העילה. ניקח דוגמה, אני עכשיו מדבר, האותיות שאני מדבר הן תוצר של המחשבות שאני חושב. אז נדמיין לעצמנו, יש כאן אותיות של מחשבה. נכון? אנחנו הרבה פעמים מזכירים את האפשרות הזאת. ואותיות המחשבה מתורגמות עכשיו לדיבור. בסדר? עכשיו יש לי רנטגן יותר טוב, ואני יודע שבעצם האותיות שאני חושב עכשיו, זה האותיות שחלמתי הלילה. זה עוד יותר עמוק. עכשיו אני הולך יותר עמוק, ואני מבין שהאותיות שחלמתי הלילה, זה בכלל דמיונות הרבה יותר עמוקים שנמצאים פה. ונלך עוד יותר עמוק, ועוד יותר עמוק, ועוד יותר עמוק, ותמיד נראה אילה ועלול. אילה ועלול. בסדר? המושג מובן? אילה ועלול. אפשר להביא לזה דוגמאות אחרות, אבל זו דוגמה נהדרת. הדיבור והמחשבה. טוב? הדיבור, המחשבה, הדמיון. בסדר? בעברית אחרת, כל אות היא בעצם סך הכל איתות של משהו שהיא ממשיכה ממקודם. אבל ההשתרשלות אומרת שכל מה שנאמר בעלול, דהיינו בשלשלת הנמוכה יותר, כרוך בשלשלת, בחרוז, בעיגול הקודם. הדבר הקודם כרוך בעיגול הקודם. והדבר הקודם כרוך בעיגול הקודם. יש רק הבדל אחד בין הסיפור של האותיות והמחשבה שלי לבין מה שמעניין אותנו בפרק הזה. שגם העילה הראשונה של המחשבות שלי, לא נעים להגיד, אבל אפילו שלי, גם היא מוגבלת. זה לא ברור, אבל זה כנראה כך. כולו כלום. כיוון שהיא מוגבלת, אבל אילו הייתי פוגש אותה מיד, הייתי נבלע. אני אסביר לכם למה. כי העילה הראשונה בכלל לא חילקה נניח בין ראייה לשמיעה. אתם יודעים מה היה בחלום? בחלום חלמתי על מטוס בתוך המים. בסדר? והוא לקח דג ופתאום הוא נהיה פרפר. וזה היה בלילה באמצע היום. נכון שאפשר בחלום? יו. במחשבה אמרתי, תגיד, אתה משוגע? אז פתאום המטוס הפך לאונייה, אבל היה לו מנוע של פנטום. בסדר? וכך אני יכול ללכת יותר עמוק, יותר עמוק, יותר עמוק. כלומר, ככל שאני אלך לעילה, זה בלתי אפשרי לביצוע, והפרדתי עוד קצת, והפרדתי עוד קצת, והפרדתי עוד קצת, והפרדתי עוד קצת, אבל אתם משמעים יודעים איפה זה התחיל? בשגרון שלי. זו דוגמה קלאסית לעילה וילדות. אבל גם המטוס מהמים זה 100 גרם מוגבל. כלומר, כל מה שחלמת בלילה בנוי מכל מיני ישים שאתה מכיר, ועליהם הלבשת את זה. זה לא נובע מאין סוף, זה נובע מהמון סופים. שלפי הכללים במגרש, בחלום אפשר הכל. מצוין! נו, מכוח זה אנחנו חיים מהחלומות. נהדר. עכשיו, העילה הזאת יורדת לעלול נוסף, העלול יורד לעלול נוסף, ועכשיו אני עושה מזה שולחן. זה אגב גבעת שם, השולחן ששמת. בסדר? היי, עכשיו אני עושה מזה שולחן. מצוין, יש לו רגליים, יש לו ידיים, כל אחד. יופי. עכשיו כשאני אומר לכם שהקודש ברוך הוא בורא את העולם בהשתלשלות, זה לא מספיק. כי כיוון שהוא רצונו אחד, אז אם העילה הזאת והעלול הזה שהוא מספר מיליון בשלשלת, הוא מספר מיליון של אין סוף. באין סוף אין מספר מיליון. מה זה משנה? זה עדיין אין סוף. אני אמור להיבלע במציאות כל הזמן. קרן האור והאור הם לא מוכרח ומוציא. בסדר? מה זה בכלל משנה? אני תמיד, אם אני אהיה בהשתלשלות, אני עדיין לא יכול לייצר מציאות שנקראת בקבלה צמצום. זאת אומרת, מקום שבו אני אהיה יש בפני עצמי. מושג שאנחנו מדברים עליו נקרא במילים אחרות, החלל הפנוי. אני לא יכול לייצר רק בהשתלשלות עולם. אני חוזר לאותיות. ואילו הייתה השתלשלות העולמות, פתיחת הפרק היא מאוד חשובה להמשך, אחר כך ההמשך נוסע עם היסודות האלה. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אין סוף ברוך הוא, בלי צמצומים, הוא לא הסביר לנו את הצמצום, אבל אילו היא הייתה בלי צמצומים, הנחת היסוד, שגם לפני שהקודש ברוך הוא ברא את העולם, היה אור אין סוף, רק הוא עוד לא הופיע בגילוי. הגילוי מתחיל עכשיו עם הצמצום. כדי שהוא יתגלה צריך צמצום בנוסף להשתלשלות. עוד יסוד במתמטיקה הזאת. ואילו הייתה השתלשלות העולמות מאור אין סוף ברוך הוא, בלי צמצומים, רק כסדר המדרגות של אילה, עלול, אילה, עלול, לא היה העולם הזה נברא כלל. כי נברא, נברא, פירושו בטל אל, אבל נברא פירושו יש. יכול להיות בפני עצמו. לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה בבחינת גבול ותכלית. כי כל דבר בעולם יש לו גבול ותכלית. וכאן הוא נוגע במושגים. דברי חז"ל שהזכרנו רק בזמן האחרון. חז"ל אומרים שמהארץ לרקיע 500 שנה. ומהרקיע, פעם אמרנו לכם איזה יסודות, זה בספירות, עולמות, עולם האצילות. המושגים הם. מהארץ לרקיע מעלה 500 שנה. דברי חז"ל במעשה מרכבה. אז מה זה 500 שנה? יש גבול. ובין רקיע לרקיע מהלכים של זה, זה מה שנקרא בפיזיקה השנות אור, אבל זה מעבר. אבל הכל בא להגיד יש גבול. הפיזיקה צודקת 100%, יש גבול. יש גבול, יש קץ, יש תכלית. כל מה שבעולם הוא מוגבל, כי עצם העולם הוא גבול. ואני אגב מה פירוש המילה גבול? מילה מאוד מעניינת. גבול, border. גבול בעברית זה מילה מדהימה. גבול זה גבול, עד כאן, מכאן לא. אתם יודעים איך אומרים בישול בעברית? בישול, גיבול. עכשיו זה פילי פלאות. לגבל זה להרבב. גבול זה אתה אל תכנס פה. וזה היינו אח. היכולת שלי לעשות צ'ונט, מה שנקרא ביידיש מתקוקה. היכולת שלי לעשות צ'ונט זה רק מפני שיש גבול. כיוון שיש תפוחי אדמה ובצל, אני יכול להרבב ביניהם. אבל אם אין סוף, אז אין צ'ונט. צ'ונט זה האבא של הסוף. כי גיבלתי ועשיתי ערבוב ושלטתי על הגבולות. אבל למה שלטתי? כי יש גבולות. יש סיר, יש כלי, יש גיבולים. זה הגבול והגיבול. בסדר? הוא הדין בדברים הרוחניים. זה מה שהוא אמר לנו, והוא יגיד לנו זה עוד פעם. המלאך הכי רוחני, הנשמה הכי עליונה, הנשמה של משה רבינו היא מוגבלת. הכל מוגבל כי הוא נברא. יש רק דבר אחד שהוא לא גבולי. האין סוף ברוך. של מלאכם. אילו היה רק השתלשלות, בסדר? כי אז לא היה העולם הזה, לא היה העולם הזה נברא כלל כמו שהוא עתה בבחינת גבול ותכלית. מהארץ לרקיע מהלך תק שנה, וכן בין כל רקיע לרקיע, וכן עובי כל רקיע ורקיע. ככה חז"ל אומרים שם, כמה העובי וכמה המהלך, וזה לא לעניינים. ואפילו הנה תשובה אוהד לשאלה שלך, תראה בפנים, ואפילו עולם הבא וגן עדן העליון, דיבר פעם על גן עדן התחתון מדור נשמות הצדיקים ועל גן עדן העליון מדור נשמות הצדיקים הגדולים והנשמות עצמם, ואין צריך לומר המלאכים, כל אלה הן בבחינת גבול ותכלית. כי יש גבול להשגתם באור אין סוף ברוך הוא המאיר עליהם בהתלבשות חוכמה, בינה, ודעת. עצם ה... רציתי להגיד עצם המושג, אבל זה כבר מפיל אותי במילה להשיג. כשאני מגדיר, אני משיג באור אין סוף X. אתם יודעים מה אמרתי? אני לא משיג. כששיחקנו תופסת, היינו אומרים, השגתי אותך. אז השגתי אותך, פירושו, הגעתי לתכלית. אבל כשאני אומר שאני משיג באור אין סוף, אז אני אומר, אני לא יכול להשיג. בתופסת, בסדר, אלון, אני לא מגיע לסוף. אני לא משיג. אז זה האם. היש יכול להגיע להשגה X. הוא לא יכול לעבור את השגה X, כי הוא נברא. לית מחשבה תפיסה. אין תפיסה. אין תפיסה, לית מחשבה תפיסה בי כלל. פתח אליהו, הפתיחה הכי פשוטה, כל אחד מבין את זה.
מה זה הסקתי בשמות עכשיו ברוכניות, שהסקתי
את היסוד? אין דבר כזה. אין, הסקתי השגה X. בסדר, זה בכוונה, זה מושג ש...
זה סתם מושג שאנחנו...
בוודאי, בוודאי. כי אין קץ ותכלית כלל. אנחנו בכלל לא מדברים בו, אנחנו מדברים באור האינסופי. אבל גם באור האינסופי, אנחנו לא משיגים את האור האינסופי, אנחנו משיגים השגה שלי במציאות. בסדר? עוד שנייה נגדיר את ההבדל בין זה לזה. מיד. כי יש גבול להשגתן באור אינסוף ברוך הוא המאיר עליהם בהתלבשות חוכמה בינה דעת. כלומר, אור אינסוף מתלבש. אור אינסוף מתלבש בעשר הספירות. בחוכמה, בינה, דעת. ולכן יש גבול להנאתם שנהנים מזיו השכינה ומתענגים באור השם. כי ההשגה היא תמיד מוגבלת. כי אין יכולים לקבל הנאה ותענוג בבחינת אינסוף ממש. כי אם חס וחליל הם כן היו יכולים, אז מה היה קורה להם? שלא יתבטלו ממציאותם ויחזרו למקורם. כמו אילו היינו אומרים שצדיקים יושבים ועטרותיהם וראשיהם ונהנים מהאין סוף ממש, פירושו שהיינו אומרים שהעולם קלה. אין מציאות כזאת, לא יכול להיות. אלא לעולם הם נהנים מזיו השכינה. כדי שהם יוכלו ליהנות מזיו השכינה, צריך להיות ההופעה של האור אינסוף לא בדרך של השתלשלות, אם כן לסיכום עד כאן, אלא על ידי צמצומים. מה הצמצום עושה? אנחנו עוד לא מבינים מה זה. אז זה הולך לדבר בשורה הבאה. שמה השאלה של יד. אבל אני רוצה להבין את העיקרון. מה הצמצום עושה? הצמצום עושה כך, שהאור שנמשך אחרי הצמצום, לא יהיה בכלל בערך, במהות של האור שלפני הצמצום. כי כל עוד אין צמצום, לא משנה איזה טבעת בשלשלת זה, זה אין סוף. ובאור אין סוף אני נבלע. הצמצום בא לעשות שמעבר להשתלשלות, יש עוד מנגנון שהופך את האור שלפני הצמצום ואת האור שלאחרי הצמצום למשהו אחר לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. לא אחד ומאה אלף, אלא צמצום. משהו אחר, שונה לגמרי. זה לא אותו דבר, הוא יגדיר את זה, הוא ינסה לתת לזה דוגמאות עוד מעט. שנייה, אני אתן ניסיון לדוגמה, אני יכול להגיד, דוגמה, הוא ידבר עליה עוד מעט, אבל אני יכול להגיד שמלוא כל הארץ כבודו. וחיותו מופיעה בכל דבר בעולם. ואני יכול להגיד שחיותו הזאת מופיעה עכשיו בחדר הזה, והיא מופיעה באותה מידה בקיר ובך ובי. יכול מישהו להתקומם ולהגיד, אדוני, מה אתה מדבר שטויות? על מה אתה מדבר בכלל? יש הבדל אדיר בין החיות שמופיעה מהותי, לא כמותי. כמותי אומר, כשהקיר יהיה גדול, גם הוא ילמד תניה. מהותי אומר, אתה מדבר שטויות. זו מהות שונה. הדומם והמדבר זאת מהות שונה. אם מה שמחיה את הדומם ומה שמחיה את המדבר, נו, אז למה המהות שונה? יבוא עכשיו מישהו ויגיד בדיון הזה, זה לא מהות שונה, הכל אור אין סוף ברוך הוא. יבוא מישהו ויגיד, זה כן מהות שונה, זה דומם וזה מדבר. והרב הוא שאומר, אתה צודק ואתה צודק וגם את צודקת, יגיד, אתה צודק ואתה צודק וגם את צודקת. זה כן מהות שונה. ואיך זה מהות שונה? זה קצת יסביר את המושג, את השוני בין ההשתלשלות לצמצום. הצמצום הוא כזה שאותו אור שהיה לפני הצמצום ואותו אור שמופיע לאחרי הצמצום זה רק שם משותף. ביניהם יש אין סוף. ההשתלשלות עושה את המיליון עד לטריליון. הצמצום הוא זה שמאפשר בכלל לנברא לפגוש את הבורא. כלומר, ההשתלשלות היא סדר העולמות. איך זה קורה? עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, מלכותך, מלכות כל עולמים. כל סדר ההשתלשלות זה כל היסוד של העולם הפנימי להבין אותו דרך הספירות האלוקיות עד להופעה שלו במלכות בכל דבר ודבר. בסדר? והצמצום הוא מה שקורה בעצם בשלב הזה שבין לפני הצמצום לבין מה שקורה אחרי הצמצום, והוא מופיע בצורה מהותית אחרת לגמרי. זה לא משם, זה מהותי אחר. כיוון שזה כל כך עמוק ומורכב, התניא עצמו מתחיל להסביר את זה עכשיו פרק שלם. הוא עוד רגע מדבר על איך הצמצומים האלה מתרחשים, עד כמה הוא נכנס וכמה לא, ולמה הוא מתכוון פה. בסדר? נלך עם זה לאט, ואז הוא יגדיר לנו אותו יותר. כן, בתיה. אתם יודעים למה טוב מאוד מה שמבשר אומר? כי מבשר אומר, רגע, 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 רגע. אולי אתה נוגע פה בעצם עכשיו בסובב ובממלא. אולי אתה מאוד קרוב לסובב ולממלא. למקיף, כלומר, לחיות שאני לא יכול אף פעם לגעת בה. שאילו הייתי נוגע בה, הייתי נעלם אגב. כלומר, נניח שכולנו נקבל את ההנחה שהחיות שנותנת לעין ולאוזן את החיות היא אותה חיות. הנחה מקובלת? ואילו הייתי רואה באוזניים, באותו רגע הייתי גומר. זאת אומרת, הכוח של החיות הזאת בשלב מסוים עובר צמצום, ורק אז אני יכול בכלל לתפקד. כל מה שאני אדון בהשתלשלות אף פעם לא יפגיש אותי עם הבנת הסובב. אני הולך עכשיו ללמוד אנטומיה 200 שנה. אני לא אוכל לברוא את היתוש הזה. מבין מה אני אומר? זאת אומרת, המהות, הסובב, הוא אגב תמיד כולל הכל ביחד. וכשאני אומר כולל הכל ביחד, זה כל כך קטנצ'יק. כי מה זה כולל הכל? הכל, גם העין, גם העוד, פרש לא מגלום. כשאתה אומר כולל הכל, אתה מתחיל מהפרטים. זה לא כולל הכל כי הוא ממש מוכשר. זה כולל הכל כי, עכשיו אני רציתי להגיד את המשפט, כי אין לו בעיה לכלול הכל. עוד פעם אתה לא מגלום. כי חסד וגבורה זה באמת אחד. אתה לא מבין, נכון? שלא אמרתי לך שאתה מבין. אבל אתה יכול להבין שיש את זה. אדוני הרופא, זה תמיד אנחנו אומרים. אתה, תמיד אנחנו נוגעים בנקודה הזאת. אנחנו מבקשים מהרופא שלוש נקודות לפני שאני בכלל מוכן לדבר איתך. האחד, נתחיל מלמעלה, מלמטה למעלה. האחד, שאתה יכול לרפא. אחרת לא באתי לך. למה אתה יכול לרפא? כי אתה מבין בהשתלשלות. במילים שלנו, אתה מבין בהשתלשלות, אתה מבין מה קורה פה באצבע. השני, שאתה יכול לרפא יותר טוב מחר מהיום. כי ליכולת של ההבנה בהשתלשלות, יש אין סוף אפשרויות להתקדם. בלי הענבה הזאת, אל תיגע בי, כי לא תשאל רופא אחר. אל תתקרב אליי בלי ההבנה הזאת. מסכימים איתי? א', אתה יכול לרפא, כי ההשתלשלות היא להבנה. זה הבסיס. ההשתלשלות ניתנת להבנה. זה הטבעות. ב', היא תמיד ניתנת להשתדרגות. תמיד. עכשיו, המילה שאמרתי, תמיד היא ניתנת להשתדרגות, כבר מכניסה אותי לג'. למה היא תמיד? כי הבסיס של הממלא כל העלמין הוא עצם הנשמה, הוא עצם החיות, ששם לפני שאתה נוגע בי לטפל בי בניתוח, תצעק, אני לא מבין בזה כלום. כלומר, יש לך שלושה תפקידים. נחזור לה בהפוך. א', אתה לא מבין כלום. ב', אתה מבין המון. ג', אתה יכול להבין הרבה יותר. בסדר? זו נקודת הבסיס. אנחנו תמיד אומרים, א', אין כלוקם. אין כדונן. אין כמלכנו, אין כמושם. ב', מי כלוקם? מי כדוננו? הבנתם? א', סובב כל עלמין. כשאני אומר סובב, כשאני אומר מקיף, אני לא מתכוון מקיף, בגלל שזה מקיף ורק אוטובוס אקספרס מגיע. מקיף במובן של בלתי ניתן לאיזושהי נגיעה עלי אדמות ועלי לא אדמות ועלי נשמות ועלי מלאכים ועלי ברואים. מקיף. בסדר? לעולם. ממילא יכולת ההשתדרגות שלך בממלא היא אינסופית, כי הבסיס לממלא הוא הסובב. היסוד הוא אינסוף. אתה עוסק בבריאה, אדוני הרופא, נכון? אתה עוסק כל שנייה בבריאה. אבל היכולת שלך לעזור לי נובעת מהידיעה שלך את שלושת הדברים האלה ביחד. בסדר? אין כלוקנו, מי כלוקנו? ועכשיו מודה לאלוקנו. בסדר? עכשיו אפשר? קדימה? זה היסוד של הכל. אז האין כלוקנו במילים שלנו זה הצמצומים. כשאתה תדבר על אור, כשאתה תדבר על חיות, כשאתה תדבר על נשימות, כשאתה תדבר, אתה מתכוון לאחרי הצמצום. בסדר? כל מה שאתה מדבר מקובל עלינו של מלאכם. כל מה שאתה אומר מקובל ונכון ונפלא, ובגלל זה אנחנו באים להמשיך לתפקד, כי יש בעולם הזה יש. אבל זה אחרי הצמצום. נחזור לבריאה עצמה, עכשיו הוא ממשיך. והנה, פרטיות הצמצומים, זה מדהים, זה פרק, אמרתי לכם, זה פרק ביניים בין ממבב, ממזיים לממתה. כי מה שרוצה התניה להגיד לנו בסוף, זה חבר'ה, אתם יודעים מה זה אהבה כמה עם הפנים לפנים. אתם מבינים מה אנחנו לא מבינים פה בפרק ממחץ, הוא יגיד לנו בסוף. מה עושה הקודש ברוך הוא בצמצומים כדי להגיע אליך? עכשיו תגיד לי, יהודי, מה אתה עושה בצמצומים שלך כדי להגיע אליו? מה נשמע? מה אתה מוכן לצמצם להיום? אבל בשביל זה צריך לעבור את מהלך הצמצומים. בסדר? זה המוח של ממחץ. והנה, פרטיות הצמצומים, פרטיות, תרמנו הרבה פעמים בתניה, כלומר, לפרוט, לגע, איך, האיך, האיך של הצמצומים, האיך זה מתרחש, איך, ומה, אין כאן מקום באורם. בלשון אחרת אומר התניה, תחזור לכותרת, זה ספר של בינוניים, של עובדי השם, של מי שמאמינים שיכולים לנצח בכל הלבושים, שהכל הפיך. אתה רוצה עכשיו ללכת לבסמדרש של הארי, נצלצל אחר כך, נקבע זמן. אני לא מבין את זה. לא קשור אליי עכשיו. זה לא לנו. זה לא קשור לספר. והנה פרטיות הצמצומים, איך ומה, אין כאן מקום ברורם. אך דרך כלל, למה חשוב לי שתדע את זה? הרי כשאני אומר אין כלוקים, אתה יכול לעצור ולהגיד לי, אז תסביר איך אין כלוקים. ואז הוא עונה, פרטיות הצמצומים, אין כאן מקומם עכשיו. אני אומר לך, אין כלוקים. אי ידיעת הרופא את פרטיות הצמצומים לא מפריעה לרופא להיות הרופא הטוב ביותר בעולם. אבל אי ידיעתו שאין כלוקינו, יכולה להפוך אותו לחתיכת יצור מסוכן, שפחד להתקרב אליו. בסדר? זה בדיוק ספר של בינוניים. פרעו. פרטיות הצמצומים, ההתפרטות, להבין איך, להבין את המתמטיקה, להגדיר אותה, כתבי הארי פנימה. כמו שציירנו בהשתלשלות. בוא נצייר עכשיו הצמצומים. לא, הוא גם הולך לצייר, זה מעט מאוד, הוא לא הולך להיכנס לזה ממש, הוא הולך להיכנס לזה טיפה, זה הקדמה, זה התנצלות כזה. איך ומה, אין כאן מקום באורם. אך דרך כלל, אני רוצה להסביר את המכלול. המכלול וזה האין כלוקינו, ואז נעבור למי. אך דרך כלל, הם, בחינת הסתר והעלם המשכת האור והחיות. כל מילה בפרק הזה היא יסודית. באופן כללי הצמצומים הם בעצם הסתר, הסתרה, עד כדי העלמה. הסתר והעלם זה שני דברים. הסתר זה עושים מחבואים, עד שאני קופץ. העלם זה אני לא אמצא. הם מבחינת הסתר והעלם, המשכת האור והחיות, שלא יאיר האור האינסופי ויומשך לתחתונים, בבחינת גילוי. כמה, מה עושה הצמצום? הצמצום פועל כך שהחיות שמופיעה בנבראים היא לא בגילוי מהאור האינסופי. כי אם זה היה כך, הכל היה נגמר. להתלבש ולהשפיע בהן. נוסיף את המילים, בממה לכל אלם, באצבע. כי אז אין אצבע. כי האור האינסופי הוא האצבע והאוזן והעין והבריאה והמלאכים ואני ואתה והכל. ולהחיותם להיות יש מאין. מצד שני, אני חייב את הנשמה הזאת. אני חייב את הנשמה. הדוגמה כל הזמן של הנשמה והממלא כאן עולמים היא הדוגמה. היא הדוגמה אגב שחזל מביאים. ברכי נפשי את השם. אז אומרים חזל, כשם שהנשמה מחיה את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. איך הנשמה מחיה? בסובב ובממלא. נכון? איך הנשמה מחיה את הגוף? בסובב כל העלמין, ואחרי זה בממלא. אז מצד אחד, עניינו של הצמצום שלא יאיר ויומשך לתחתונים בבחינת גילוי להתלבש, ולהשפיע בהם, אבל בו זמני זה צריך להחיותם להיות יש מאין. כלומר, זה צריך להחיות את כל הנבראים, אבל זה צריך לתת לנבראים תחושה שהיא לא התחושה, התחושה זה מילה לא טובה, אלא אמת של תחושה של יש מאין. הוא עומד בפני עצמו. נכון? מאידך, אם רוצה הקודש ברוך הוא מחר בבוקר, שום דבר לא יעמוד. אבל הוא עומד בפני עצמו. כי אם לא יבוא הגילוי עצמו, כי אז ניבלה, אלא מה יבוא? כי אם מעט מזער אור וחיות בכדי שיהיו בבחינת גבול ותכלית, שהיא ההערה הזאת המועטת כל כך, הערה מועטת מאוד וממש וממש, כלומר לא עוד 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 אלא ממש, זה כבר הופך לממשות אחרת כלא חשיבי לגבי בחינת הערה בלי גבול ותכלית. הוא לא מדגים לנו. הוא אומר, ההערה המועטת שמתרחשת אחרי הצמצום, היא לא מועטת יחסית להערה שלפני הצמצום, אלא היא ממשות אחרת. הסבר. ואין ביניהם, בין ההערה אור אינסוף שאחרי הצמצום, להערת אור אינסוף שלפני הצמצום, אני חוזר להנחת היסוד שדיברנו, גם לפני שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה אור אינסוף. מה לא היה? הצמצום. שייסר שהגילוי יופיע בהערה ממשותית אחרת מהגילוי הקודם, או מהאי גילוי. בסדר? הצמצום הוא מאפשר את הגילוי. למה? כי אילו היה גילוי לפני הצמצום, הייתה שריפה. הגילוי יכול להופיע רק אחרי שנותר הצמצום. ואז יש צמצום, נקרא לו במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא כביכול מייצר חלל פנוי, מאפשר לנו להופיע בו, והנה הוא מגדיר עכשיו מה קורה פה. אנחנו עוצרים באמצע מראה שלו. וממש כלא חשיבי לגבי בחינת הערה בלי גבול ותכלית, ואין ביניהם, בין מי למי, בין ההערה שמופיעה אחרי הצמצום, להערה שהייתה לפני הצמצום, ערך ויחס כלל. כנודע פירוש מילת ערך במספרים. ערך זה מה שאנחנו קוראים היום יחס. שאחד במספר יש לו ערך לגבי מספר אלף אלפים. למרות שההפרש בין אחד למאה אלף הוא הפרש ככה גדול, הילבים קוראים לו מלאנת אלפים, יש ערך בין אחד למאה אלף. כלומר, יש יחס. שהוא חלק אחד מיני אלף אלפים. אבל לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול ומספר כלל, לגבי דבר שהוא בבחינת בלי גבול ומספר כלל, פינג, שהוא לא פינג בכלל, אין כנגדו שום ערך במספרים. שאפילו אלף אלפי אלפים וריבו רבבות, כמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, אינם אפילו כערך מספר אחד לגבי אלף אלפי אלפים וריבו רבבות, אלא כלא ממש חשיבי. בעברית אחרת, המרחק בין אפס לאחד הוא אינסוף. המרחק בין אחד לטריליון הוא יחסי. המרחק בין אחד לטריליון הוא שייך למי כאלוקינו. המרחק בין אפס לאחד הוא הידיעה הראשונה של הרופא שדיברנו עליו מקודם. כל הגילויים הם מהצמצום והלאה. וככה ממש היא בחינת ההערה מועטת זו, המתלבשת בעולמות עליונים ותחתוניים להשפיע בהם לאחיותם. להשפיע בהם, ממלא, לאחיותם. לגבי ערך אור הגנוז ונעלם שהוא בבחינת אין סוף. ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות בבחינת גילוי לאחיותם. אינו מתלבש ומופיע. אינו מתלבש ומשפיע. אתם יודעים מה זה משפיע? אדם משפיע. הוא שופע מפה לפה. רגע, נשמה, נשמה, נשמה. אמצע משפט. שנייה. ואינו מתלבש ומשפיע בעולמות. עוד מעט הוא ידבר עליו. בבחינת גילוי לאחיותם. אלא מקיף עליהם מלמעלה. עכשיו הוא מדבר על זה. ונקרא סובב כל אלמין. הוא מסביר את עצמו מיד. ואין הפירוש סובב ומקיף. אלון העיר בתחילת השיעור שלנו היום, בתחילת הלימוד, שכשאנחנו רוצים להגדיר הגדרות עמוקות, אנחנו כל הזמן נגטיביים. אין סוף. אין הפירוש X. כי אנחנו חייבים את זה. ואין הפירוש סובב ומקיף מלמעלה, שהרגע אמרתי, בבחינת מקום, חס ושלום. אל תגיד, הבנתי, זה 100,000 רגל גבוה. לא הבנת. גם 100,000 רגל גובה זה ממלא. כי גם זה שייך להפרש בין 1 לטריליון. ואין הפירוש סובב ומקיף מלמעלה בבחינת מקום חס ושלום. כי לא שייך כלל בחינת מקום ברוחניות. כלומר, אם המילה רוחני, אלון, פירושו מה שלא שייך בו מקום, ולא שייך בו זמן, אז זה רוחני. הוא מסביר, אז מה זה נקרא? אז למה אתה קורא זה מקיף? למה אתה קורא זה סובב? למה השתמשת בביטוי? הרי אתה רוצה לעזור לי. אלא, רוצה לומר, סובב ומקיף מלמעלה, לא מלמעלה מקומה ראשונה, לעניין בחינת גילוי השפעה. כי ההשפעה שהוא בבחינת גילוי בעולמות, איך קוראים להשפעה בבחינת גילוי בעולמות? ממלא כל עלמין. ההשפעה שהוא בחינת גילוי בעולמות נקראת בשם הלבשה, שמתלבשת בעולמות. למה זה נקרא הלבשה? כי הם, מי זה הם? העולמות, מי זה העולמות? אתה, אני, האצבע, אפריקה, העולם הזה, הגלגול הזה, כדור הארץ. מלכותך מלכות כל עולמים. כל אדם הוא עולם. כל תא, כל גיד. והיא מתלבשת בהם, דהיינו כי הם, העולמות, מלבישים ומשיגים ההשפעה שמקבלים. מה אני יכול להלביש? אני יכול להלביש משהו שאני משיג. כלומר, ההשפעה הזו באה בתוך ההשגה שלהם. איך אמרנו שהרופא צריך לדעת? לגבי הממלא כל עלמין? הוא צריך לדעת שהוא יודע המון. כלומר, הוא מלביש ומשיג בפנימיות ההשגה המון דברים, והוא יכול לדעת אין סוף יותר מחר. מה שאין כן, מה הרופא חייב לדעת שהוא לא יודע? ההשפעה שאינה בבחינת גילוי, אלא בהסתר ואלם. והיא תישאר בהסתר ואלם. סיים הפציינט את הטיפול. ועכשיו הוא שואל אותך שאלה. הכל מצוין, דוקטור. עוד שנייה אני אחיה. תשובתך היא מחוץ לתחום. אבל אתה הצלת אותי. תשובתך היא זה לבוש. ומכוח אי הידיעה שלי את עוד שנייה אתה תחיה, מכוח הידיעה הזאת אתה חי עכשיו. כי אני עסקתי בממלא מכוח הידיעה שזה קשור למשהו שאני לא יודע. אבל ברור לי שמשם זה בא. כבר אני יודע שזה בא לא מההתחלה. בסדר? זה דבר פשוט פשוט אבל מופלא. מה שאין כן ההשפעה שאינה בבחינת גילוי עלה באסתר ואלה. ואין העולמות משיגים אותה. אינה נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. מבינים את התיאור שלו? למה זה נקרא מקיף וסובב? לא כדי להגיד לך זה נמצא בגובה או בנומך, אלא כדי להגיד לך זה לא מתלבש, זה מקיף. הגעתי? לא, לא, זה עדיין מקיף. הגעתי? לא, מקיף. מה שאומרים הוא מסובב אותי. כלומר זה תמיד סובב. זה הכוונה במקיף וסובב. מקיף מלמעלה פירושו לעולם זה יהיה מלמעלה. ומה יהיה בסוף המחקר? אותו מלמעלה שבהתחלה. בדיוק. שם, מעבר לצמצום, נמצא הגילוי שאילו הייתי יודע אותו, היינו נבלעים שנינו. זה החסד של הצמצום. זה בדיוק, זה המאור והאור. המאור והאור. אבל בעצם זה כאילו האור שם, כי המאור הוא הכל. לכן זה לא המאור, זה האור שמעל הצמצום. כי המאור זה בכלל הכל. כלומר, המאור זה המאור, זה המאור, זה המאור, זה אנחנו בכלל לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על האור. בדיוק, זה סובב וממלא. זה מקיף ופנימי. זה אותו מושג. מקיף ופנימי. מתלבש, משפיע, השתלשלות, מיקי אלוקינו, מודל אלוקינו, ברוך אלוקינו, אתה הוא אלוקינו, מקיף, סובב. למעלה ממה? מהצמצום. קודם ההחלטה על הגילוי. בסדר? כן, אלון. אלון, מתוק, אתה מערבב. אתה מערבב, אני אסביר לך. אתה, זה לא שייך, אין הבדל בין האוויר והשולחן לבינך לבין הכיסא לביני. במובן שעכשיו אנחנו מדברים עליו. אין הבדל. בכל דבר יש סובב וממלא. תעשה לעצמך את הדברים יותר פשוטים. בכל דבר יש סובב וממלא. לאצבע הזאת יש סובב וממלא. אז למה להעביר לו? אתה מבין מה אני אומר? אתה מבין מה שאני שואל? לאצבע הזאת יש סובב וממלא? יש לה ממלא? יש לה כללים, יש לה אנטומיה? ההבנה שלך של מה שקורה באצבע זה ממלא. והאצבע מכוח מה היא חיה? מכוח הנשמה שלך. נכון? אם הנשמה מפסיקה, האצבע מפסיקה. בסדר? עכשיו אני בא אל הרופא והוא מטפל באצבע. הוא מטפל באצבע בהתאם לטיפול בנשמה גם? לאו דווקא. הוא יודע שחיותו היא מהנשמה. ועכשיו יש פה ממלא. לאט 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 לאט. נמשיך, נמשיך, נמשיך. לא, זה האור שמעל הצמצום. הסובב הוא מה שלעולם לא מתלבש. מה שלעולם לא ניתן להשגה ולא ניתן להיות בתור שפע. הוא ישנו במובן של ישנו, ודאי. הוא לא ישנו במובן של מושג. כן, נכון. אם ישנו פירושו מושג, הוא לא ישנו. הוא לא האינסוף, הוא אור. לכן אמרתי, הוא לא המאור אלא האור. הוא לא האינסוף ברוך הוא, אנחנו בכלל לא עוסקים באינסוף. אנחנו עוסקים באור אינסוף. זה יוגדר עוד יותר, חכו עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה, זה צריך לחזור על זה אלף פעמים. אני חוזר לזה שתי שורות אחורה. ואין הפירוש סובב ומקיף מלמעלה בבחינת מקום, חס ושלום. כי לא שייך כלל בחינת מקום ברוחניות. אלא רצונה לומר, רוצה לומר, בסדר, חזרתי אחורה כמה שורות. סובב ומקיף מלמעלה לעניין בחינת גילוי השפעה. כי ההשפעה שהוא בבחינת גילוי בעולמות, ההשפעה הזאת נקראת בשם הלבשה, שמתלבשת בעולמות, כי הם מלבישים ומשיגים ההשפעה שמקבלים. העולמות מלבישים ומשיגים את ההשפעה שמקבלים. מה שאין כן ההשפעה שאינה בבחינת גילוי, אלא באסתר ואליהם. ואין העולמות משיגים אותה, אינה נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. בעצם נאמר פה כך, מקיף וסובב, אנחנו לא משתמשים במושג כדי לתאר משהו פוזיטיבי, כלומר זה נמצא במקום X למעלה, אלא אנחנו משתמשים כדי לתאר משהו נגטיבי. זה לא מתלבש. זה תמיד מקיף. לכל מה שתגיע בהשגותיך, זה עדיין סובב. ואין העולמות משיגים אותה, אינה נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. היא לכך, שנייה, לחייב את השורה הזאת, זה לא יעזור לי. היא לכך, מאחר שהעולמות הם בבחינת גבול ותכלית, נמצא שאין השפעת אור אין סוף, שהוא עם גבול או בלי גבול? בלי גבול ותכלית, מתלבש ומתגלה בהם בבחינת גילוי. אלא בבחינת הצמצום שלאחר הגילוי, או הגילוי שלאחר הצמצום, סליחה. אלא רק מעט מזהר, הערה מועטת, מצומצמת מאוד, שנועדה רק לדבר אחד. והיא רק כדי להחיותם בבחינת גבול ותכלית. כלומר, מה מחיה את האצבע? אתה יכול להגיד, האלוקות. ואני אגיד לך הנשמה, ואני צודק. אז מה זה הנשמה? האלוקות. אוי ובוי, חס ושלום. כי אז אני יודע איפה האלוקות נמצאת. הכל מסודר, עכשיו האלוקות יצאה לחופש. בביזנס קלאס, ועוד מעט חוזרים. על זה הוא קרא, ואין מקיף וסובב בבחינת מקום חס ושלום. זה הבל. אבל אני צדקתי שאמרתי שהנשמה והאלוקות. כי לא טעיתי, כי ברכי נפשי את השם, מה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, אף הנשמה ממלאה את הגוף. צדקתי. כי למה התכוונתי? התכוונתי שכל אימת שלא תגיע בהשגת הגוף שלך, הגילוי הזה, שהוא הערה שבאה אחרי הצמצום, הוא לעולם, 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 הוא לעולם מעט מזער מהאינסוף, הוא לעולם מקיף יחסית לכל הדברים האחרים. הוא לעולם מקיף, כל מה שלא תבין, אדוני הרופא מהסיפור הקודם, הוא תמיד בהבנתך, ותמיד נשארת הילה מקיפה שאותה לא תבין לעולם. לא כי אתה לא מוכשר, אלא כי גם משה רבינו לא מבין אותה. וגם המלאך, וגם כשתהיה נשמה הכי גבוהה בגן עדן בעזרת השם, ותהנה מזיו השכינה הצפון לצדיקים, וזיו השכינה, איך הסביר לנו האדמו"ר הזקן הרבה פעמים, זה התענוג שבא מהתורה והמצוות שעשית פה, פלאי פלאות. גם אז תהנה על פי ההשגה שלך, מהזיו, פסיק, של, פסיק, השכינה, של האור אין סוף, שבכלל אני לא ממשיך עליו. כי זה הערה, זה הערה, זה הערה, זה הערה, זה הערה. אז מה ההבדל? הכל בתוך הצמצום. אז מה ההבדל בין כאן לבין גן עדן? שניהם בעולם הזה. שהכל בתוך הצמצום. אלא מה ההבדל? שההעלם וההסתר הוא בפחות חושך כפול ומכופל. כלומר, ככל שאתה יותר בעולם הזה התחתון ממש, אז העלמה היא יותר גדולה, והדירה בתחתוניים היא יותר גדולה, כי אני בא אליך עד למטה, למטה, למטה. תזכרו שהכל מתחיל מפרקים מ"ו, מ"זיין, כשהוא יגמור את מ"ח. הילדים קוראים לזה הגבה להנחתה. כל הפרק הזה זה הגבה, הנחתה זה במ"ט. כשהוא יגמור את מ"ח הוא יגיד, ועכשיו בטיול בשמיים בוא נרד עכשיו קצת לקהיר. בוא עכשיו נעשה טיול אליך במצרים. היום בבוקר. בוא נעשה טיול לממת. בסדר? אם ממחת זה המוח והחום, ממת זה הממת שרי תומה. בוא נרד למטה. בוא נגיע שם למטה ונראה, נו, ג'יבוש גישאים, מה נשמע שם? ואני מגיע לשם מהצמצום ההוא. ואז נשאל אותך, ואיך הכמיים הפנים לפנים עובדת לך, אדוני? בסדר? שנייה אחת, עצרתי לבתי מקודם, כן. מה? מיד נעשה.
כן.
נכון. ולכן אגב נוגה נקרא נוגה. כי נוגה, כי נוגה זה אור וחושך. נוגה זה נוגה. ונוגה זה האור. כי נוגה זה בדיוק מה שאת מדברת. בוודאי. ולכן בנוגה החיות היא מהאור אינסור ומהקליפות, כי היא קליפה. בסדר? כלומר, החיות היא מהקליפות עצמם, ואני בתוך גוף ומה שחד חיביה. לכן באתי, כשנבין את קליפת נוגה, נבין שכשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, זה לא משל ספרותי, זה לא מטאפורה. זה לא מטאפורה. באמת היציאת מצרים שלי, במצב שאני נמצא בו עכשיו, פה השנייה, עם הצרות שלי עכשיו, היא לא פחותה מהיציאת מצרים של עם ישראל בקהיר. כשנבין את זה, זה לא מטאפורה בכלל. זה לא איזה דרוש. אתם מבינים מה אני אומר? זה כנות מוחלטת. אבל לפני, פשוט היינו במשפט האחרון, עיקר האור בלי צמצום כל כך. אתם עושים לי לב כמה תניה דייקן? בלי צמצום כל כך. גם הסובב במושגים המתאים זה צמצום. גם הגילוי שמעל הצמצום הוא צמצום. לא רק הגילוי שמתחת לצמצום. כלומר, כי הכל בעצם, הגילוי שמעל הצמצום הוא עוד לפני הצמצומים. הוא הערת אור אין סוף. בסדר? הגילוי שמתחת לצמצום הוא כלפיי לעולם סובב. כלומר, באופן נגטיבי ההגדרה. בלתי ניתן להתלבשות ולהלבשה. בלתי ניתן, האין כלוקינו. בסדר? איך אנחנו אומרים שם הפסוק? שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, ואני רוצה לדעת איך מטפסים, מה עושים, איך מגיעים. אז נותנים לך נתון ראשון. א', מאין יבוא עזרי. קודם כל, אין. התנמת? בטוח. 100%. עזרי מאין הוויה. עכשיו נתחיל עם אותה השתלשלות. הוויה זה השתלשלות. מאין אני אומר מאין בסימן קריאה, שי? לא בשאלה. מאין? את אומר גם בסימן שי, זה אותו דבר. מאין, מהבנת העין, יבוא עזרי. אחרי שאמרתי מאין יבוא עזרי, אחרי שאמרתי מאין יבוא עזרי, עכשיו אני יכול להגיד, עזרי, מאין יוד, קי, וב, קי, שזה השתלשלות. יוד, קי, וב, קי, זה השתלשלות, זה חוכמה, בינה, בוודאי, יש כתר, יש הכל. אבל עזרי מאים השם, שמשתלשל, עושה שמיים וארץ. אני אתן למות רגליך, אל ינום שומריך וכולי. זאת אומרת, מאיפה עזרי? א' מסובב, וממעלה. מסובב, מאין, כמו מה שלגבי תמיד יהיה עין, ואז ממלא. אבל עיקר האור בלי צמצום כל כך נקרא מקיף וסובב, מאחר שאין השפעתו מתגלית בתוכם, מאחר שהם בבחינת גבול ותכלית. נו, תן לי הגדרה עוד יותר קצת, והמשל בזה. עכשיו, אחרי ההתרה, עובר התניה למשל, בואו נגדיר. והמשל בזה. הנה הארץ הלזו, הארץ הלזו הגשמיות. בוא ניקח את הארץ. הזו. הלזו בא תמיד במקרא, הלזו זה בא ככה גם כזלזול. אבל זה לא זלזול. זה בוא נרד עד למטה, למטה, למטה. הלז, האיש הלז. הנה הארץ הלזו הגשמיות, אף שמלוא כל הארץ, כבודו. נכון שמלוא כל הארץ כבודו? ובמובן של מלוא כל הארץ כבודו, אין הבדל בין מלוא כל הארץ כבודו בארץ הזו הגשמיות, לבין מלוא כל הארץ כבודו בשני שמיים העליונים. נכון? מלוא כל הארץ כבודו. והנה הארץ הזו הגשמיות, אף שמלוא כל הארץ כבודו. והיינו אור אין סוף ברוך הוא. מלוא כל הארץ כבודו, מה זה כבודו? האור שלו, ההופעה שלו, נכון? מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו לא מדברים על האינסוף, אלא על האור אינסוף, והיינו אור אינסוף ברוך הוא. כמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ, אני מלא מאום השם. יש אצל רבותינו ביטוי ידוע. את השמיים ואת הארץ אני מלא, זה פסוק. אבל פסוק בירמיהו. אבל יש אצל רבותינו הסבר אדיר. הוא מקומו של עולם. אבל אין העולם מקומו. זאת אומרת, שאני אומר את השמיים ואת הארץ אני מלא, אני מתכוון למה? לכבודי, להערתי. נכון? כי איך אמרנו מקודם, אני לא יוצא עכשיו לחופשה. אף על פי כן, למרות מה שאנחנו אומרים עכשיו, אין מתלבש בתוכה, בארץ. כלומר, ההערה, האור הזה, לא מתלבש בתוכה, בבחינת גילוי ההשפעה, רק חיות מעט מזער. בחינת דומם וצומח לבד. בוא נשווה עכשיו בין הדומם והצומח, לחי ולמדבר. ואתה תגיד לי על החיות האלוקית שמופיעה בדומם. יפה, ככל שהעולם יתקדם, גם בפיזיקליות שלו. הוא יקלוט שיש פה אין סוף. הוא יקלוט שיש אין סוף בכל גרגר חול. נפלא. וכל אור אין סוף ברוך הוא נקרא סובב עליה, אף שהוא בתוכה ממש. מה ששאל מקודם אלון. איפה האור האין סוף מופיע? הוא מופיע בתוך האדמה, בטח. הוא מופיע בגרגר כאן בתהום, בטח. אז אמור נקרא סובב. כי הוא לא מושג, הוא לעולם הסובב. זה אני לא יודע. הוא לעולם הסובב. מאחר שאין השפעתו, מאחר שאין השפעתו מתגלת בה יותר, רק משפיע בה בבחינת הסתר והעלם. וואו. מה הפירוש? וכל השפעה שבבחינת הסתר נקרא מקיף מלמעלה. כאן הוא מגיע לסוד הגדול. כי אלמה דאיתקסיה זה כלל גדול בחיים. כי אלמה דאיתקסיה, אלמה דאיתקסיה פירושו העולם המחוסה, הוא למעלה במדרגה מאלמה דאיתגליה. זה כלל מאוד מאוד גדול של האדם המודרני, קשה להקל אותו. שאלמה דאיתקסיה הוא תמיד למעלה מאלמה דאיתגליה. כלומר, ההשפעה שבאיתקסיה, ההשפעה במחוסה, היא יותר מההשפעה במגולה. כי ההשפעה במגולה היא מוגבלת. וההשפעה במחוסה לא חלה עליה ההגבלה הזאת. לכן גם בעומק המוסרי הברכה שורה בדבר סמוד. ההשפעה באלמה דאיתקסיה היא למעלה, 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 למעלה מבאלמה דאיתגליה. ולקרב אל השכל יותר, בוא נסביר את זה יותר, הוא אומר, ולקרב אל השכל יותר, את מה שאמרנו, הוא בדרך משל. כמו האדם שמצייר בדעתו, תראה את הדוגמה, איזה דבר שראה או שרואה. ראיתי משהו, ועכשיו אני מצייר אותו. ואני מדמיין אותו ומתחיל לצייר אותו. הוא תופס אותי והוא לא עוזב אותי. הנה אף שכל גוף עצם הדבר הוא. וגבו ותוכו ותוך תוכו כולו מצויר בדעתו ומחשבתו. אני מצייר אותו והוא לא עוזב אותי, ואני מצייר כל חדר בפנים, ואני מצייר עכשיו את התוך ואת הגב ואת הפנים ואת החוץ. למה אני מצייר את הכל? מפני שראה הוא קולו, או שרואה הוא. הנה מקרית דעתו מקפת הדבר ההוא כולו. אני אומר שבדעת שלי הקפתי את הבית הזה. דעתי השיגה את זה. היקפתי. וכשאני אומר היקפתי, אני מתכוון לכל, לצדדים הפנימיים, לצדדים החיצוניים, היקפתי. והדבר ההוא מוקף בדעתו ומחשבתו. נכון? רק שאינו מוקף בפועל ממש. רק בדמיון. מחשבת האדם ודעתו. זה לא באמת מוקף. יש שם עכשיו גדר? שמת שם שומרים? אבל זה מוקף לגמרי לגמרי בדעתי. אז למה זה לא מוקף ממש? כי אני מוגבל. אני לא יכול להקיף את זה, זה יותר גדול ממני. אני יכול להקיף רדיוס של מטר. אני לא יכול להקיף את זה. אני, כשאני אומר שאני מקיף, הגדרה האחרונה למילה מקיף היא מדהימה. כשאני אומר מקיף, אני אומר, הקפתי עכשיו את הבית. אני יודע שאני מקיף רק בדעתי, רק בציורי, רק בשכלי. עכשיו מגיע הגדול. אבל הקדוש ברוך הוא, דכתיב בי כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרכיכם. הרי מחשבתו ודעתו, שיודע כל הנבראים, מקפת כל נברא ונברא מראשו ועד תחתיתו ותוכו ותוך תוכו, הכל בפועל ממש. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מקיף את העולם, אז אני לא אומר הוא יודע במובן שאני אומר אני יודע. כשאני אומר אני יודע, אתם יודעים מה אני אומר? מה שמיכל אמרה עכשיו כל כך יפה? אני יודע רק בדעתי. בעצם כשאני אומר אני יודע, אני מתכוון להגיד אני יודע שלא. כשאני אומר אני יודע, אני אומר בציור שלי אני יודע. אפלטון היה שואל את השאלה המפורסמת, איך אתה מוכיח שוויון בין זוויות, בין שוקיים, בין צלעות, איך אתה מוכיח? אתה לוקח מטר ובודק. ואז באה השאלה האפלטונית הידועה. ומי אמר לך שכשלקחת את הסרגל מפה לפה לא השתנה משהו באוויר? אבל אני יודע שאני מקיף את זה. השאלה שלך אפלטונית מצוינת, אבל תעשה טובה ותפסיק להפריע לי, כי לפי זה אני הולך לעשות ניתוח. אז כאן שולש הוא קטן, מקסימום אני לוקח את שתי הזוויות ועושה ככה. אבל כשאני צריך לקחת את אפריקה ולעשות ככה, קצת יותר מסובך. אז מה אני עושה? אז אני בונה על האימפיריות. אני בונה על ההבנה שלי. אני מקיף בדעתי. כלומר, אני יודע שאני לא מקיף את התוך תוכו באמת. אני מקיף בדעתי. וכשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מקיף, אז אני אומר שבעצם מחשבתו ודעתו של הקדוש ברוך הוא הופך את כל מה שיש פה למוקף בדעתו. זאת אומרת, האצבע הזאת מוקפת ממש בדעתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. כשחושבים על זה לעומק אגב, זה מתחיל לשנות עולם שלם. מכירים את כל השאלות על ידיעה ובחירה? אם הקדוש ברוך הוא יודע מראש כל דבר ודבר, אז בעצם כבר נגזר עליי. אבל אתם מבינים שבעצם מה שאמרתי עכשיו בנוי סך הכל מהשאלה של המושג ידיעה שלי לידיעה של הקדוש ברוך הוא. כי אמרתי, אם אני יודע מה אתה תעשה בעוד שעה, אז הידיעה שלי כאילו מכריחה אותך. אני צופה מראש. אבל הוא, היודע והידוע והמדע, זה יהיה החלק האחרון של הפרק, היודע והידוע והמדע, והוא היודע, והוא הידוע, והוא המדע. וזה דבר אחד. כלומר, זה לא שהידיעה מקיפה באופן של משל. אני מקיף בדעתי את הבית על כל חדריו. אלא הידיעה הזו היא המחיה אותי עכשיו. אתם מבינים את ההבדל? אני יודע על הבית ההוא. אז אני יודע, והבית קיים, ואין קשר בכלל בין הידוע לבין היודע. אני היודע, זה הידוע, ואחרי 120 שלי הידוע יישאר. או לא. ביני לבין הידוע יש את המדע. אני למדתי א', ב', ג', ד', ה', ו', היקפתי עכשיו את זה, בסדר? וזה עדיין שלושה דברים נפרדים. אני, שיכולתי במקום ללמוד את זה, ללמוד אינסטלציה, במקרה אני יודע, המדע, שיכול היה להילמד או לא להילמד, להילמד על ידי או על ידי מישהו אחר, להגיע לפסגות יותר גבוהות או פחות גבוהות, והידוע. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע, הרי מה אני אומר? שהוא מקיף במובן שהוא הבית הזה. הוא מקיף במובן שהוא מקיף את הבית. לא שהוא מקיף בדעתו, בציורו, במחשבתו. כי ציורו ודעתו ומחשבתו זה הוא. ואם הוא אין סוף, אז מחשבתו אין סוף. אז דעתו אין סוף. אז המקיף הוא בלתי ניתן בכלל לתפיסה שלי. כי אני, הידיעה שלי, היא במהותה אי הידיעה שלי. מכוח מה אני יודע על הכוס? מכוח שאני לא כוס. כלומר, יש לי מגבלה. כוס אני לא. זכות המגבלה הזאת מאפשרת לי לדעת על הכוס. יכול להיות גם שהכוס יודעת עליי. לא בדקתי אף פעם. בזכות המגבלה שלה שהיא לא אני. אבל כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא יודע, זה המושג מקיף עכשיו, סובב, אני אומר הוא מסובב באמת את הכוס. ואין הכוונה מסובב ממש, כמו שהוא אמר מקודם, בבחינת מקום חס ושלום. כי בשביל המשל אני עושה עם האצבעות. אבל לא עם אבוי. כי אז זה יוצא לחופשה, כמו שאמרנו. אלא בבחינת לא מתלבש, לא משתלשל, לא מושג, מקיים, מחייב. כשאני אומר הכוס כחולה, אז אמרתי הכוס כחולה. ומה דעתכם אם אני לא אומר הכוס כחולה, אז הכוס אדומה? הכוס כחולה. וכשהקדוש ברוך הוא אומר הכוס כחולה, אתם יודעים מה עושים? אז עכשיו נברא כוס כחולה. ומה מקיים את הכוס הכחולה? אמירתו. לעולם השם, דבר אחד, ניצב ושמה. ויאמר אלוקים, יהי אור מתי? אילו הוא לא היה אומר עכשיו, יהי אור, לא היה עכשיו אור. עכשיו. עכשיו מחדש בטובו. כי הוא מקיף. כי הוא מקיף. לא במובן של מקיף בדעתו, אלא במובן של מלוא כל הארץ כבודו. בסדר? מסביר את זה קצת, אלון. להסביר את זה בקלות, זה לא מסובך כל כך. קח את הגוף שלך, לא שלך, סתם, נפרק, ונבקש מכמה אנטומים מומחים להגדיר לנו כל חלק. נשים על השולחן. האנטומיה הגיעה היום למדרגה כזו שיכולה להסביר על כל חלק. בסדר? נפרק. נעשה משתי קול שלא תצעק. נשים את החלקים פה. עכשיו נגיד להם גם אנו, סבא ג'פטו רוצה להרכיב מחדש. מרכיבים. הם זיהו לי על כל החלקים, לא חסר כלום. כל מה שלא ראיתי הם הביאו לי אולטרסאונד. הכל בסדר? 100%? עכשיו מרכיבים. זה עובד? למה? הסבירו לי יעקב. שכחו משהו? באיקאה. לא הביאו בורג? מה קרה? למה לא עמד אהרון? אה? מקי. מיד, סובב. מקיף את מה? אותך. זה לא בהשתלשלות. זה לא בהלבשה. זה מחוץ. אבל לא מחוץ במובן של שם זה כן. אלא מחוץ במובן זה האלוקות. אתה תשמע טוב, זה המשפט עכשיו. זאת האלוקות. אז הבנתי את האלוקות. תביא אותה בסקית. הבנת את האור אין סוף אחרי הצמצום. כי אם היית מבין את האלוקות, היינו נבלעים. בסדר? מה הנשמה ממלאת את כל הגוף? אף הקודש ברוך הוא ממלא את כל הרוח. ברכי נפשי את השם. האמת, כשחושבים על זה לעומק, זה יסודי היסודות. זה הבנת הצמצומים. זאת אומרת, המסר, ההשתלשלות לא תסביר את הבריאה. ההשתלשלות תסביר את העזרים מאים הוויה. ההשתלשלות תעזור לנו להבין טבעת אחוזה בטבעת. אחוזה בטבעת, אחוזה בטבעת, אחוזה בטבעת. מי כאלוקים? רק ההשתלשלות תעזור לי להגיע לנודל אלוקים. רק ההשתלשלות תעזור לי להגיע לברוך אלוקים. ברוך מלשון הברכה. איך מבריחים עצים? השתלשלות. ראיתם פעם איך מבריחים עצים? אני לוקח שורש, עכשיו הענף הזה מוברח, ועכשיו הענף הזה מוברח, זה השתלשלות. אבל למה אני יכול לעשות את זה? כי יש כאן שורש שגם בו אני יכול לגעת. לפעמים המרחק ביני לבין השורש הוא 30 שנות לימוד. הוא עדיין שורש שאני יכול לגעת. זה הכל השתלשלות. ברוך אלוקים. בסדר? הכל. אבל המעל ההשתלשלות, כלומר מה שמופיע אליי רק דרך הצמצומים, אין כאלוקים. אגב, תחשבו עכשיו על אין כאלוקים, זה מדהים. איך זה מתחיל, הפיוט הזה? אין כאלוקים. נו, ואחרי זה?
מי.
מי, ואחרי זה? נודה, ואחרי זה? ברוך, ובסוף? אתה חוזר לאין. אתה עצמותך. אין כאלוקינו. אין כאלוקינו זה מעל עולם האצילות. אין כאלוקינו זה למעלה מהכל, זה הסובב. זה מעל הנאצלים ששאלת. זה אין. ואז עוברים את העולמות. מי? נודה ברוך. שלעניות דעתי הם בריאה, מי והילאה, מי בינה, מי, ואחרי המי אני עובר לנודה, מידות, מידות, נודה, להודות זה להרגיש, ואחרי הנודה אני עובר לעולם העשייה, ברוך. ואז מה אני עושה? חוזר להתחלה ואומר, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, ומהצד האינסופי שבראת בי אני פונה אליך. אתה הוא אלוקינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכינו, אתה הוא מושיענו, אתה תושיענו. כי מעבר לכל ההשתלשלויות יש אינסוף. אתה. בסדר? אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך. זה הקטורת שאני לא יכול לדעת לך. אני עוד פעם מפריע לשנייה אחת. אגב, אין כאלוקינו שזה סיום התפילה, זה הסיום של מה שאמרנו בתחילת היום. המילה מראשונות שאמרנו בתחילת היום היו מודה אני. וכשפירטנו את מודה אני, אמרנו אלוקיי נשמה שנתת בי. בסדר? אלוקיי נשמה שנתת בי תהוריי. עכשיו תשמעו מה כתוב. אלוקיי. נשמה שנתת בי. תהוריי. אתה בראתה. לא הבנתי. אלוקיי נשמה שבראת, לא? אתה יצרת. אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד להחזירה בי, ולתלה ממנו להחזירה בי לעתיד לבוא. אני מה כתוב פה? כתוב פה כך. אתה אלוקי נשמה שנתת בי מהסובב, תהורה היא. תהורה היא מסבירה אדמור הזקן על מדי הצילות. אחרי האצילות היא עברה לבריאה, אתה בראתה. אחרי זה היא עברה ליצירה, אתה יצרת. אחרי זה היא עברה לעשייה, אתה נפחת בי. והיא נשמרת במלכות, ואתה משמרה בקרבי. ואתה, זה עבר. ואתה, חוזרים לסובב. עתיד להתלה ממני, ולהחזירה בי. כלומר, מהברתה יצרתה, נפחתה, משמרה, אני הולך לדוקטור שיעזור לי להבין. ואז אני שואל את הדוקטור, ומה יהיה עוד שעה? ואתה... אבל אני יודע שאתה עתיד להתלה ממני, ולהחזירה בי. כי בסיפור על פינוקיו, מהשולחן הקודם, לא הדוקטור הביא את זה. אז גם לא הדוקטור לוקח את זה. אתה שנתת בי, עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי. בסדר?